הרצונות שלך, יש את הסקילס שלך, ויש את מה שהחברה צריכה, וכזה שלושת הכדורים האלה, ברגע שהם מתחברים, זה כאילו הפיצוח הנכון.
שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מי שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח בוולמרט אספקטיבה, מרכז הפיתוח הראשון של וולמרט בארץ, והיום נמצאת איתי ליטל חסין, מפתחת ומובילת גילת הפיתוח בג'וי טיונס. מה קורה ליטל?
בוקר טוב. מאיפה האנרגיות האלה? על הבוקר.
את שתית איתי הרגע קפה, את יודעת מאיפה הן? אז היום אנחנו הולכות לדבר על פיתוח מקצועי במהלך העבודה, ואני אשמח רגע שתספרי קצת עלייך.
אז אני ליטל, אני יודעת שיש הרבה פודקאסטים כזה שמתחילים אני תכנתי מגיל 3 כזה, נולדתי עם מקלדת ביד.
אה, ואת לא?
לא.
אוי, לא.
לא. אני למעשה התחלתי לתכנת רק בצבא. מישהו כזה החליט עבורי שאני בעצם צריכה לתכנת, ושם אותי במקום כזה של תכנות. לפני כן הייתי כזה מאוד אינטו פיזיקה וכימיה וכזה.
מה זה מקום של תכנות? ממרם כאילו?
לא, הייתי ב-8200. ואז ככה הגעתי לתכנת. וואלה, היה טוב, ממש אהבתי, התאהבתי. ואז שסיימתי את הצבא, אז החלטתי ללמוד פיזיקה ובמדעי המחשב. ונשארתי במדעי המחשב. הפיזיקה הפכה לתחביב. אבל תחביב אהוב מאוד.
איך עושים תחביב מפיזיקה, וואו.
קוראים הרבה על זה.
זה לא נגרות, זה לא משהו פיזי.
לא, זה בעיקר לקרוא על זה קצת ולהתעניין, כזה ברמה, את יודעת, יחסית זה עוד מדע פופולרי, נראה לי שצריך איזה דוקטורט בפיזיקה, בשביל שזה לא יהפוך למדע פופולרי. את האמת, אני עובדת עם הרבה אנשים, כאילו בג'וי טיונס עכשיו, אני עובדת הרבה עם אנשים שמתעסקים ב-DSP,
וואי, זה מעניין, זה היה קורס האהוב עליי בתואר.
בדיוק, וזה אנשים שיש להם תואר שני בפיזיקה, וכאילו אנשים רציניים מהפיזיקה. אז אני מרגישה שם בבית כזה, וכיף לי לדבר איתם כזה.
זה כיף. ומבחינת ג'וי טיונס, אז את כבר די הרבה שנים שם, נכון?
כן, אז למי שלא מכיר את ג'וי טיונס, אנחנו בעצם, המטרה שלנו זה לעשות, להביא אפ-טיים לעולם, להביא שמחה, בניגוד כזה לדאון-טיים, שאתה כזה בפייסבוק או בנטפליקס, מאוד פסיבי. אנחנו רוצים להביא סקילים אמיתיים בחיים, שאנשים יכולים להשתמש בהם, ולהנגיש אותם לאנשים שיכולו ללמוד דברים חדשים. אנחנו עכשיו מתעסקים הרבה במוזיקה, יש לנו את סימפלי פיאנו וסימפלי גיטרה, אבל אנחנו גם עכשיו עובדים על ורטיקלים אחרים, כאילו אנחנו מתעסקים עכשיו בציור, מתחילים לעבוד על זה, וזה ממש מגניב. הבן זוג שלי משתמש באפליקציה, ואילי, הבן שלי בן 4, גם
בפסנתר. רגע, הבן זוג שלך לומד כאילו פסנתר מהאפליקציה?
כן, ממש. הוא כאילו נהיה מכור לזה, הוא כאילו ממש, יש לנו פיצ'ר כזה של סטריק, כזה שצריך פעם בשבוע כזה לנגן ואתה אוסף את הסטריק, והוא כאילו ממש ברמה של, ליטל, אני חייב היום להספיק להגיע בזמן, נגמר לי הסטריק, ואני כזה, עמית, אתה יודע שאני יכולה לסדר לך כמה סטריקים שאתה רוצה? הוא כזה, לא, 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 אני רוצה לשמור על הרצף, אני לא רוצה את שיט כזה ממש.
וואי, כשהיה לי את הסטריקים בדואלינגו, זה רק היה מבאס אותי. אני כזה, אוח, ברור שאין לי סטריק, די, תעזוב אותי, תפסיק להציק לי כל היום.
זהו, אני חושבת שסטריק כאילו, כפיצ'ר זה עובד מאוד מאוד חזק על אנשים, אבל יש אנשים, כי ברגע שאתה מאבד את הסטריק, זה ממש מבאס אותך.
כן, ממש.
אז יש פריזים כזה שאוספנו, וזה עובד על המיט, זה עובד ממש טוב.
מהמם. כן. אז זה ג'וי טיונס.
כן. ואני בעצם, אני כבר 7 שנים בג'וי טיונס, אני מפתחת, והתעסקה לי להתעסק המון בגילדת הפיתוח, אנחנו עכשיו 30 אנשים בפיתוח בג'וי טיונס, ואנחנו ממשיכים לגדול, ועכשיו אני מתעסקת גם בגילדת הפיתוח, אבל גם בגילדות אחרות, כזה קצת עוזרת לגילדות אחרות כזה לעמוד על הרגליים, ואנחנו, יש לנו אמרה כזאת שגילדת הפיתוח זה הפוקימון הכי מפותח כזה, הכי מתקדם, כי פשוט אנחנו גילדה מאוד גדולה, יחסית לגילדות אחרות, וגם מאוד ותיקה. יצא לה כבר להתגבש קצת על עצמה.
מה שאותי נראה לי אחר כך ממש יעניין לשמוע זה על גילדת המוזיקאים, כי זה לא הרבה שומעים בתעשייה על דברים כאלה.
וואי, לגמרי.
גילדת זה יחסית מוכר, אבל נראה לי לפני זה הייתי שמחה לדעת, כשאת הגעת לג'וי טיונס, כמה אנשים הייתם, וקצת על הפיתוח והגדילה בתוך החברה, ואז נדבר על הגילדה.
כשאני הגעתי לג'וי טיונס היינו משהו כמו 15 איש, זה היה ממש קטן, היינו צוות פיתוח מאוד קטן גם.
היה רק סימפלי פיאנו, נכון?
לא, זה היה אפילו לפי סימפלי פיאנו. אני עשיתי את הקומית הראשון לסימפלי פיאנו. אז כן, זה היה עוד לפני, זה היה לנו את המוצר שלנו לחלילית, היה פיאנו דאסבאסטר, שזה מוצר לילדים, ופיאנו מאסטרו, שזה מוצר למורים לפסנתר.
זה מוצרים שעדיין קיימים?
כן, הם עדיין קיימים, אבל לא היה להם כאילו את ה, כאילו עם סימפלי פיאנו אני חושבת שפיצחנו משהו מאוד מאוד חזק, כי זה היה סלף לרנינג, אדולט אקספיריינס שלנו, זה כאילו כל אחד יכול ללמוד לבד, זה נותן לך סקילים אמיתיים בעולם האמיתי, וזה תפס נורא נורא חזק. כאילו באמת יש לנו מיליונים של משתמשים, ואנחנו כבר עברנו את ה-100 מיליון הכנסות שנתיות, אז כאילו ממש הולך מדהים, אנחנו יוניקורן. אז כאילו החברה גדלה, כן, אנחנו עכשיו 200 איש, וזה... יש בזה משהו שהופך את זה אפילו מאוד קל לגדול בחברה שצומחת מהר. כי אתה כל הזמן עושים דברים חדשים, כן? כאילו, אני הגעתי לג'וי-טונס בלי ניסיון במובייל, הייתי מפתחת ג'אווה קלאסית כזה בקאנד, הייתי צריכה ללמוד את כל עולם הבקאנד, את כל עולם המובייל, סליחה, וללמוד iOS, וללמוד אנדרואיד כשנכנסנו לאנדרואיד. אין אנשי דאב-אופס, כאילו, היינו צריכים לעשות את זה. היה שלב אפילו שעשיתי קמפיין מנג'מנט, כי זה מה שהיה צריך, כאילו, וכל הקונספט הזה שכאילו אנחנו מעט אנשים, יש מלא דברים מה לעשות.
שזה באופן כללי, כאילו, תמיד שאני מדברת עם אנשים, נגיד שהם חושבים כזה על הצעד הבא שלהם וכאלה, אני תמיד אומרת, השנה, צריך לעשות שנה בסטארט-אפ קטן.
זהו, אז אני חושבת שזה אפילו יותר מסטארט-אפ קטן, בסטארט-אפ בצמיחה. כי אני מרגישה את זה גם עכשיו, שאנחנו לא מאוד קטנים, כי אנחנו 200 איש, אבל אנחנו צומחים נורא נורא מהר, והכמות עבודה שאנחנו צריכים לעשות היא עצומה. וכאילו אני רק מסתובבת במסדרון שמישהו יגיד לי, וואי, אולי אני אעשה, אבל כן, בטח, תעשה את זה, וואו, אנחנו כל כך שמחים שכאילו, שאפשר למצוא עוד אנשים שיעשו דברים, כי פשוט כמות העבודה היא מטורפת, והיא יוצא להתעסק בהמון המון דברים שונים, גם איך שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים כזה בפודים, אז כאילו העבודה היא מאוד לוקחת אותך כאילו למקומות.
העבודה תמיד הייתה בפודים?
לא, אבל אחרי השנה וחצי הראשונות בג'וי-טונס, כאילו בעצם ג'וי-טונס היא גדלה כזה בצורה קצת אורגנית כזה, הגענו לאיזה 20 אנשים, ועברנו משבר ממש בחיי הסטארט-אפ שלנו, היה לנו מאורע שאנחנו קוראים לו The Red Wedding, ממש הגענו למצב כזה היה ברור שאנחנו צריכים לפצח, לעשות פרודקט מרקט פיט מאוד מאוד חזק, אחרת פשוט נגמר לנו הכסף בבנק. זה היה תקופה כאילו, החלק שהפיתורים מן הסתם היה מאוד אינטנסיבי ולא קל, אבל אחר כך זה היה כאילו פשוט תקופה משוגעת כזה של גדילה, וכזה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית ומפוקסת, מאוד טייט, וזה בעצם מה שבנה אותנו וחיזק את הוואליוז שלנו, וואליוז כאילו של אימפקט ולוסטי, להיות ממוקדים, להיות... טייט על מטרה, וגם העקרון השני שלנו, שזה co-building, שותפות. זה בעצם הסטארט-אפ הקטן, וגם כשחשבנו על הגדילה שלנו אחר כך, אז מאוד ניסינו לשמר כזה את הדבר הקטן שהיה אז. אז אנחנו עובדים בעצם בצוותים שהם פודים, שהם מולטי-דיסציפלינריים, ממש מפתח, פרודקט, דאטה, מוזיקאי.
אבל כל פוד הוא בעצם משמש למוצר, נכון?
אז יש לנו פודים שהם ממש מוצר, כן, כמו המוצר שירה שלנו, כמו המוצר ציור שלנו, דרו, אבל יש מוצרים כבר מאוד מאוד גדולים, שכמה פודים עובדים עליהם. יש, נגיד, בסימפלי פיאנו לדוגמה, אז יש פודים שעובדים על ריטנשן, יש פודים שעובדים על אקוויזישן, יש פודים שעובדים על מוניטיזיישן, יש פודים שעובדים על המנגנון הזיהוי האקוסטי שלנו.
וזה הכל רוחבי בעצם.
לא, זה פוד שיש לו אובג'קטיב שהוא פרודקט אוריינטד, כן? יש לו אובג'קטיב מול המשתמשים שלנו, וכל הפודים עכשיו שהזכרתי הם מולטי דיסציפלינריים. כאילו אין לנו צוות פיתוח אנדרואיד, או צוות פיתוח iOS, או צוות בקאנד, זה הכל כאילו המפתחים בתוך הפודים. אז כאילו, כשאתה עובד על ריטנשן של מוצר, אז לפעמים אתה צריך לכתוב ב-iOS, לפעמים אתה צריך לכתוב סקריפטים בפייתון, לפעמים אתה צריך לעשות תשתיות בבקאנד, אז כאילו הבעיה לוקחת אותך לכל מיני מקומות, גם שמחוץ לקאמפורט זון שלך, די בדפנישן כזה.
אבל אני מניחה שנגיד פוד כמו שמתעסק במשהו כמו ריטנשן, אז הוא בעצם רוחבי לכל המוצרים, נכון? כי את רוצה ריטנשן.
לא, ממש.
זה פר איפה שעכשיו הפוקוס?
לא, יש לנו מוצר ריטנשן לגיטרה, ומוצר ריטנשן, כאילו פוד ריטנשן לגיטרה, פוד ריטנשן לפסנתר, שמורכב מכל האנשים האלה, והם מפוקסים להעלות את הריטנשן במוצר הזה.
ממש. מדהים, זה ממש מלא את הפוקוס. וכאילו, מכל מיני מקומות שאני מכירה, אז בעצם כשהם מתחילים לעבוד בצורה כזאת, אז מטבע הדברים גם מתחילים לייצר חשיבה שהיא יותר רוחבית, נכון? לחשוב בכיוון הגילדה.
אז אני חושבת שבאמת, ברגע שיש לך מפתחים שהם מנוסים, שהם חושבים גם בגדול, אז אתה מתחיל להבין את זה, ואנשים מדברים אחד לשם, כאילו זה לא... אנחנו בעיקר מגייסים, בטח בפיתוח, אנשים מנוסים שיכולים לעשות את הדברים. זה מאוד קשה, כאילו, שאתה ג'וניור יחשוב על זה. אבל ברגע שיש לך את הניסיון, אז כן, מתחילים לחשוב על, על תשתיות, על מה משותף לכולם, איך עושים דברים, כאילו איך אנחנו לברג'ינג את היכולות שלנו, שהמוצר הבא ייקח פחות זמן לפתח אותו, ואנחנו ממש רואים את זה, וזה לא רק יכולות פיתוחיות, זה גם יכולות פרודקטיות, יכולות כאילו של איך עובדים נכון. כאילו הפרודקט, הזמן שלנו, מי שאנחנו מוציאים מוצר עד לפרודקט מרקט פיט שלנו, מתקצר כל הזמן בצורה מאוד משמעותית, ואני חושבת שזה אחד מהחוזקות שלנו.
זה מה שהוביל אותך בעצם בתהליך של ההקמה של גילדת הפיתוח?
אז כאילו איך שאנחנו רואים גילדת, אנחנו חושבים על זה ככה, כאילו המטרה של גילדה, קודם כל, זה היצעה של החברה. היצעה דרך האנשים שבגילדה, שכל אחד מהם נמצא בפוד שלהם, ואנחנו רוצים להאיץ את, את האובג'קטיב של הפוד, וגם מהצעה דרך היכולות של הגילדה. כן, אנחנו מביאים בגילדת הפיתוח את היכולות הטכנולוגיות שלנו, ואיתם אנחנו יכולים לבנות תשתיות למוזיקאים, לדוגמה. זה ממש כיף.
שזה פאקינג מגניב.
יש לנו מוזיקאים, יש לנו מוזיקאים סופר מוכשרים, וזה ממש כיף לעבוד איתם, והם כאילו, הם עובדים עם גיט, ועובדים עם ג'ייסונים.
וואו.
זה באמת ממש, אני יכולה לדבר רק שעה עליהם, אבל גם יש לנו גילת קריאיטיבס, שזה האנשים בעצם שגם מכינים ובונים את כל הסרטונים שיש לנו בתוך האפליקציות, וגם את הפרסומות שלנו, אז גם אנשים משוגעים, כאילו אנשים סופר יצירתיים, הם משחקים בפרסומות שלנו, וגם כותבים, וגם עורכים, וגם מוסיפים אנימציה, וגם אנשי כאילו עם יכולות מרקטינג, פסיכי, אנחנו אפילו עשינו פעם אחת סקר, כאילו של איזה גילדה הכי מגניבה, הקריאיטיב או המוזיקאים, והקריאיטיב ניצחו, ואני מודה שזה לא לגמרי לא הגיוני, כאילו,
ממש אנשים. גילדת הפיתוח בכלל הייתה בתחרות.
לא.
חבל.
אנחנו תמיד צוחקים על זה, כאילו אצלנו הפגישות גילדה, באופן כללי כזה פגישות בג'וי-טונס, אנחנו מאוד מעודדים כזה, לשמוע ולראות גם דברים שקורים כזה מחוץ לסקופ שלך, כמובן עד שזה פוגע כזה בפוקוס ומשפיע כזה על האימפקט שלך, אבל אז הפגישות גילדה הן פתוחות, כאילו אנשים יכולים לבוא, אז תמיד כזה אנשים רוצים לבוא לשמוע בגילדת הפרודקט, בגילדת המוזיקאים, בגילדת הקריאות, אף אחד לא בא לגילדת הפיתוח, אני אומרת זה בעיה שאין לנו, כאילו איך להנגיש את זה שאנשים, אף אחד לא בא. אבל כן, לא, אנחנו, אני מודה שאנחנו לא הגילה הכי מגניבה בג'וי-טונס, אבל התחרות היא מאוד קשה. כי יש לנו את השוגר זזה בגילדת הקריאטיב, מה אתה יכול לעשות נגד זה? תום טראגר ו...
נו ברור, כלב אפס. אני כלב. זה אולי סרטון שראיתי הכי הרבה פעמים.
אוקיי. כן.
בגלל זה ראיתי אותו חוצה פה את המעבר חצייה.
כן, אנחנו עובדים
פה. אתם עובדים פה. וואי, איזה קטע.
כן.
אוקיי, מגניב.
איך אפשר להתחרות עם אנשים כאלה?
אי אפשר.
זה לא פייר.
וגם פגשתי, נכון, בערב אצלכם, פגשתי את הבחור השני, את השותף שלו, נכון.
את תום, כן. אור ותום.
לא, את אור פגשנו, כן, כשהיינו אצלכם. נכון. בואי נדבר על ההקמה של גילדת הפיתוח.
ההקמה, אוקיי, אז...
שלמרות שאת יודעת, כאילו, סבבה, זה לא מגניב כמו מוזיקאים, זה לא מגניב כמו קריאיטיב, זה מגניב בדרכים אחרות, וגם באמת תורם להצעה באמת של חברה, בסוף, בלי מתכנתים, אין מוצר, אז כאילו...
לא, ברור, אני מאוד אוהבת את גילדת,
זה מגניב.
אני מתה על גילדת הפיתוח, כל פעם שאנחנו עושים כאילו ישיבה של הגילדת, הדבר הראשון שאני יוצאת כזה ממחשבה, וואו, איזה כיף לעבוד עם האנשים האלה וכמה הם מוכשרים, אז שלא יהיה איזה רושם, אני מאוד אוהבת את האנשים שאני עובדת איתם. אז איך גילדת הפיתוח התחילה? זה התחיל עם משהו כאילו מאוד אורגני, עם פשוט צורך כאילו של...
מה היה הצורך? כי כשעובדים בפודים וכל פוד הוא מוכוון מטרה, את כאילו לכאורה עונה על הצורך.
אז כאילו הצורך הראשון הכי בסיסי שלנו היה פשוט להסתנכן, לדעת כזה מה קורה. אז היינו פשוט נפגשים, את יודעת, 5 אנשים בחדר, פעם בשבועיים.
5 אנשים את מתכוונת למובילי פודים?
לא, 5 מפתחים, זה היה חברה.
אוקיי.
זה היה מפתחים החברה.
נייס.
פשוט נפגשים בחדר ומדברים כזה על מה אנחנו עושים, ואיזה פיצ'ר עשיתי עכשיו, ואיזה דיזיין אני עובד על עכשיו, ולקבל פידבקים, וללמוד מזה, וכזה גם, כזה, בעצם תדע שאני עשיתי משהו ממש דומה לזה, אז אפשר להשתמש בזה, דברים כאלה, וכאילו לזהות פערים, גם היינו עושים רטרו כזה בפורום הזה.
בעצם, בקוד בייס שלכם, כאילו אם את עושה קומית נגיד, לא כולם, כאילו, לפחות חלק מהאנשים עושים לך קוד ריוויוז, הם כאילו יותר בקונטקסט של הדברים שאת עושה, נכון?
נכון.
אוקיי, אבל זה כנראה לא היה מספיק, נכון, בשביל לדעת dependencies לעתיד.
כן, גם הרבה פעמים זה מאוחר, כי אתה רוצה שאנשים ידעו על הדיזיין, על מה שאתה מתכנן לעשות, ולא רק בשלב של הקוד ריוויוז.
זאת אומרת, לא היה דיזיין ריוויוז, אני מניחה.
זה היה הדיזיין ריוויו. כאילו היית...
השיחה הזאת של החמישה
אנשים. כן, היית בא ומספר על הדברים שאתה מתכנן, אתה עובד עליהם עכשיו, או עומד לעבוד עליהם, ומקבל פידבקים, פשוט בשיחה, זה היה כאילו...
אז למה זה לא מספיק? בחמישה מפתחים, זה נשמע אחלה, זה נשמע מעולה.
בדיוק. וזה, וככה
שימוש
זה...
מאוד יעיל של זמן.
בדיוק. ואני לא חושבת שצריך יותר מזה, כאילו, בגודל הזה.
כן.
אבל גדלנו. פתאום השיחות, כאילו זה לא היה יעיל גם לעשות את השיחות האלה, גם אנשים התחילו לעבוד על מוצרים אחרים, ואז הם היו צריכים כאילו קונטקסט קצת אחר. וגם כאילו זה לא הגיוני לעשות סבב שכל אחד מספר מה הוא עושה, כשאתה 20 איש. אז התחלנו לחשוב על פורמטים אחרים, וגם בגלל הגדילה שלנו, אז פתאום גם הגילדה היה צריך דברים אחרים. עכשיו, היום כאילו הגילדה מתעסקת גם בגיוס, אנחנו מגייסים הרבה. אנשים שהצטרפו אלינו. אנחנו מתעסקים הרבה בגדילה מקצועית של אנשים, כאילו איך אנחנו מגדלים את הטק לידים הבאים, את הלידרשיפ, זה משהו נורא נורא חשוב לחברה כזה שגדלה מהר, וצריך לשים על זה את הדגש. אנחנו מתעסקים גם בעניינים של סטפינג, כזה מי יושב באיזה, אנחנו חברה מאוד דינמית, אז כאילו פודים נסגרים ונפתחים, אז אנשים כל הזמן זזים, זה גם חלק מיתרונות של הגילדה כזה קצת, כי זה יוצר כאילו מעבר ידע מאוד אורגני כזה, שאנשים כל הזמן עוברים. ויש לנו גם כמה מפתחים שעברו לעשות דברים אחרים.
מה זאת אומרת?
מפתחים שהפכו לאנשי פרודקט, ומפתחים שהפכו לאנשי דאטה, לאנשי גרוס.
מגניב מאוד. איך בעצם החלטתם שגילדה זה היה הפתרון בשבילכם, או יותר נכון, איך הגילדה הייתה נראית בהתחלה?
אז כאילו בעצם ככל שהזמן עבר וגדלנו והבנו שהפורום של סיכון זה לא מספיק רק, כי אנחנו צריכים גם מישהו שיתעסק בתשתיות ויחשוב על תשתיות, ומישהו שיתעסק כאילו באופס, ומישהו שיתחשוב ויתעסק בסיקיוריטי ובדאטה פרייבסי, אז פתאום התווספו כל מיני פונקציות כאלה של הגילדה. גם אם זה מישהו ש... גם אם זה לא 100% משרה של מישהו, זה היה 20% משרה, אז כל הדברים האלה הצטברו. יש מישהו אצלנו שאחראי על ספורט מול משתמשים, אנחנו קוראים לזה ספורט דוד או דודת. אז כאילו על הסבב הזה, ובכלל על ה-knowledge base סביב זה. אז זה כאילו היה משהו יחסית אורגני כזה, שגדל פשוט מצורך ומכורך הנסיבות. זה שמפתח יושב בפוד ביחד עם מוזיקאי וכזה מסתכל לו מעבר לכתף ואומר, מה, איך, למה אתה עושה את זה ככה? בוא נשניח טוב לך סקריפט, בוא נעשה איזה משהו שיחסוך לך זמן. אז זה הרבה דברים שקרו.
זה דבר מדהים. למשל, אצלנו אנחנו עכשיו הרמנו פה צוות של ספורט, שמתקשר בעצם עם הלקוחות שלנו ישירות, וכאילו מתעסק שם עם כל מיני עניינים של דאטה. יצא לנו, בגלל שעכשיו כאילו עלינו עם איזושהי גרסה מלאה בכל מיני שיפורים ופיצ'רים חדשים וכל מיני דברים כאלה, אז הלכנו לשבת איתם איזה כמה שעות, ופתאום כזה אחד מאנשי ספורט אמר, וואי, אם היה לי פה את הדבר הזה, אז כאילו זה היה ממש עוזר לי. עכשיו, את כל הזמן מבקשת מהם צרכים, את כל הזמן אומרת להם, תגידו לי אם כואב לכם משהו וזה, אבל עד שאת לא יושבת שם, כאילו, והוא לא פתאום... פתאום זה צף. אז זה דבר מדהים שבפוד, כאילו, יושבים המוזיקאים ויכולים לקחת מהם את הצרכים, כאילו, אקטיבית, זה כל כך חשוב.
ממש, ממש, אני חושבת זה באמת סופר פאור, כאילו, להיות מסוגל לשבת עם האנשים שאתה עובד איתם ולראות איך הם עובדים כל הזמן, זה מאוד מחזק. כי כאילו בעצם המטרה משותפת, נכון? לפוד יש אותה מטרה, ואם אתה יכול, במידה וזה מאיץ, כן, אין טעם לכתוב סקריפטים שאף אחד לא ישתמש בהם, אבל כשאתה רואה פיין של מישהו, ואתה אומר, אוקיי, אני יכול להביא את הפתרון הזה, וזה יאיץ את כל הפוד שלנו, כן? כי יעזור לנו להגיע למטרה שלנו, זה מאוד מקצר כאילו את העניינים, לא צריך לחקור דברים, או לנסות להבין, הכל מאוד קרוב, וזז מהר.
יצא לי לדבר על זה באחד הפרקים עם יובל, ה-CTO של אקו, שדיברנו בעצם על איך בעצם מייצרים את השפה המשותפת הזאת בין המחלקת הפיתוח לבין אנשי הקריאיטיב שהם עובדים איתם באקו. ואני מניחה שגם אצלכם, בגלל שיש לכם באמת מחלקות של קריאיטיב ומחלקות של מוזיקאים, אז צריך לייצר את זה שהיא שפה משותפת, בעיקר כשיושבים בפוד ביחד.
כן, אז ממש אין מחלקה. זה כאילו, יש את הפוד ויש את הגילדה. כאילו, יש את גילדת המוזיקאים גם שנפגשת, אבל ברגע שזה אנשים שיושבים איתך, ואנחנו עובדים ביחד, מתכננים את הספרינטים, עובדים באג'ייל, אז זה ממש ממש מקרב.
את אומרת עובדים באג'ייל, זה מאוד מאוד, כאילו, זה הגיוני לנו, אבל מוזיקאי שאת באה ואת אומרת לו, אוקיי, עכשיו עובדים באג'ייל, אוקיי, מה? איך?
זה באמת אחד מהאתגרים שלנו, יש לנו joint onboarding, שזה כאילו... אנשים נכנסים ביחד לחברה ועוברים הכשרות משותפות, ובאמת רואים את ההבדלים כזה של אנשים שבאים מעולם של מוזיקה, שבכלל לא מעולם ההייטק כזה, שצריך להסביר להם מה זה אג'ייל, ומה זה אובג'קטיבס, ומה זה אוקיארי, ואנשים שמגיעים מהתעשייה. אבל זה חלק מהכשרות, אנחנו מנסים לסגור את הפער כזה לכולם. כן, כשמוזיקאי נכנס לג'וי-טונס, אז הוא לומד מה זה אג'ייל, ומה זה דליברבלס, ומה זה גיט, ומה זה ג'ייסון.
ומאוד, אני גם חושבת שזה בגדול, כאילו, תיאת, כולנו היו צריכים לעבור את השיפט הזה באיזשהו שלב הזה, כאילו, נגיוני.
ממש.
זה פשוט בן אדם לומד משהו חדש, וזה לא משנה מאיזה רקע הוא מגיע, זה נורא נורא מגניב.
כן, והם לומדים וזה בצ'יק, ונכנסים לעניינים, והכל טוב.
מגניב. את יכולה לשתף על איזשהו פרויקט שהגילדה הובילה, שהיה מאוד משמעותי?
של גילדת הפיתוח?
כן, סליחה, גילדת הפיתוח.
אם דיברנו על המוזיקאים, אז יש הרבה תשתיות שאנחנו מפתחים בגילת הפיתוח בשביל מוזיקאים. נגיד, יש לנו טרייב, שזה בעצם אוסף של פודים שעובדים על אותו מוצר, מוצר גיטרה במקרה הזה, ויש מפתח אצלנו שקוראים לו גיא ישראלי, שהוא פיתח המון המון כלים למוזיקאים שיכלו להאיץ אותם ואת העבודה שלהם. אני אתן דוגמה, נגיד, אוקיי, צריך אולי קצת דיטלס, אבל כאילו בעצם מה מוזיקאים אצלנו עושים? הם לוקחים איזשהו שיר, בדרך כלל מוכר, שהם בוחרים, ואז מכניסים אותו לאיזשהו קורס, כן? הם בונים איזשהו פדגוגיה של קורס, לא יודע, אני עכשיו לומד איך להשתמש במפרט, או איזשהו אקורד חדש, אז הם בוחרים שיר שיכול לעזור ללמוד את הסקיל החדש הזה, ואז בעצם הם עושים לו כל מיני עיבודים שונים, בכל מיני רמות, במהירויות שונות, ואז הם כותבים, ברגע שהם עשו את העיבוד הזה, אז הם כותבים איזשהם, אנחנו קוראים לזה טריינינג לבל, איזשהו מין תרגילים כאלה שמכינים אותך לקראת ניגון כל היצירה. כאילו לוקחים את השיר, מפרקים אותו לחלקים, עושים חזרתיות, כזה שבונים אותך לקראת השיר המלא. וככה תוך כדי זה אתה מתרגל ומגניב לך. אז אחד מהדברים שגיא ישראלי עשה, אחרי שהוא ראה מוזיקאים כותבים את זה שוב ושוב ושוב, זה לקחת שיר כזה גדול, לפרק אותו למקטעים, ולהכין כאילו איזה שהם כזה טריינינג לבלס בצורה אוטומטית, ואז על זה המוזיקאים יכולים לבוא, ואם הם רוצים כאילו לתקן, לשנות, אבל יש להם בייסליין כזה נורא נורא טוב, שחוסך להם הרבה
וואו.
זמן. אז זה כאילו דוגמה אחת.
משנה עולם.
ממש.
מדהים.
אבל יש כאילו המון דוגמאות. עוד דוגמה זה, המוזיקאים עובדים כאילו עם מוצר כזה שקוראים לו מיוזקור, שאיתו הם מלחינים כזה, זה מין כזה תוכנית התוויה כזאת, שהם כותבים את התווים, ויש לנו גם כן כלי אוטומטי שלוקח את זה, ומפרמט את זה לפורמט ג'ייסון, שאנחנו משתמשים איתו בתוך האפליקציה. אז כאילו יש המון כלים שעוזרים להם סביב זה. גם יש לנו ולידציה אוטומטית על הג'ייסונים שהם עובדים עליהם. כן, כאילו לא רק סינטקטית, אלא גם כן חוקית ומבנית, וזה עוזר להם כזה, ממש זה כזה pre-commit הוא כזה, אז כאילו לפני שהם עושים commit, אז הם יכולים לראות אם יש איזושהי בעיה שיכולה להיות. אז כל הכלים האלה מאוד עוזרים להאיץ את העבודה שלהם. ואנחנו באמת כאילו בקצבים מאוד גבוהים של יצירת תוכן. זה משהו שמאוד מהותי באפליקציות שלנו.
כן, וזה נשמע באמת שזה גם מעלה מאוד את הוולוסיטי של כולם. אתם עובדים בספרינטים, אני מניחה. איך נותנים לדבר כזה זמן?
כאילו, בתוך הספרינט?
אתם מגדירים הראש הזה, נגיד, ספרינט מוקצה חלקית לעבודת גילדה, או ספרינטים שלמים הולכים לעבודת גילדה, או שאתם לא מגדירים את הדברים האלה מראש ופשוט רואים, כאילו.
אז יש כאילו שני סוגים. יש סוג של כאילו ממש צורך שנובע מהפוד, אוקיי? עכשיו אני יושב, לא יודע, ליד מישהו, אפילו ליד עצמי, ורואה שיש לנו איזשהו פער, ואז זה ממש, אנחנו מסבירים, מביאים את זה לפוד, מסבירים מה העלות והתועלת של הדבר הזה, ואם אנחנו מחליטים להכניס אותו לספרינט, אז אנחנו עושים את זה בספרינט. ויש גם כל מיני cross-cutting concern, נגיד כמו, נגיד להיות א' security כזה. אז זה משהו שאנחנו מגדירים כזה, אתה עושה, זה מישהו אחד שמתעסק בזה cross the company, הוא עושה את זה 20% מהזמן שלו, ואז הוא יודע כאילו בתוך הספרינטים להוריד את ה-availability שלו. וכאילו כולם יודעים לגשת אליו, כי במקומות כמו סקיורטי, יש המון יתרון לזה שיש מישהו אחד שהוא מומחה בזה,
נכון.
ואנשים יודעים ללכת אליו ולהתייעץ, מן הסתם הוא לא היחידי בחברה שמתעסק או חושב על סקיורטי, אבל זה מאוד נוח שיש את הבן אדם הזה להתייעץ איתו, שהוא יודע ומכיר את השיקולים ומכיר מגדול את המערכות, וזה חוסך זמן בסופו של דבר. כל החלטה כזאת של כאילו, בוא נעשה שיהיה מישהו אחד שיתעסק עם זה, זה בעיקר מתוך מחשבה של איך זה חוסך זמן ומאיץ אותנו גם כן.
כי גם מקסימום כפוינט אוף קונטקט הוא יכול להפנות למישהו אחר, אבל לפחות הוא מחזיק את כל הידע אצלו, ולא כולם צריכים להחזיק כל הזמן את הידע אצלם.
בדיוק.
איזה עוד values את רואה בעובדה שיש גילדת פיתוח עכשיו?
אוקיי, אז הזכרנו שכאילו הגילדה מתעסקת בגיוס, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאיץ את החברה, מן הסתם. גם העניינים של פיתוח מקצועי שלנו.
גם גיוס, את יודעת, לא תמיד מאיץ בהתחלה.
בסדר, זה עניין אחר, שדבר עליו גם שעות. אם עושים אותו טוב, אז זה בהחלט משהו שמאיץ, כן. לגמרי, אז כאילו יש תשתיות שמאיצות, כמו שאמרתי, פיתוח מקצועי של אנשים, זה כאילו לא מותרות, כשאתה בחברה שגדלה מהר. אנחנו עושים את זה כי זה מאיץ אותנו כחברה, אתה מגדל עוד לידרשיפ שיכול להוביל אותך קדימה.
זאת אומרת, כשאת אומרת פיתוח מקצועי של אנשים, את גם לפעמים מסתכלת על הצרכים של המפתחים, מפתחות, את אומרת כאילו, אוקיי, הבן אדם הזה ממש היה רוצה להתקדם לשם, או אני חושבת שזה היה עושה לו טוב אם היינו מקדמים אותו.
לא חושבת, מדברים על זה לגמרי. כן, לאן אתה היית רוצה להתקדם? מה אתה חושב? בוא נדבר על החוזקות שלך, ובוא ננסה לחפש מקומות בארגון שאתה יכול to leverage on them. מה שטוב בחברה שגדלה מהר זה שיש כל כך הרבה מקומות לגדול שכאילו זה קל אפילו למצוא את המקומות האלה, זה כזה, אני פשן לגבי דוקומנטציה מעולה, יש לנו דוקומנטציה, אני פשן לגבי אוטומטיה מעולה, אנחנו כאילו ממש ברמה כזאת.
מדהים.
ועוד משהו שלא הזכרתי שהגילדה מתעסקת בו, זה כמובן אונבורדינג מקצועי של אנשים, וזה גם כן משהו שסופר מאיץ.
נכון.
כאילו לבנות תוכנית הכשרות לאנשים שמצטרפים, גם כמון, אני לא היחידה שהגיעה לג'וי-טונס בלי ניסיון במובייל, ממש נראה לי 95% מהמפתחים שמגיעים לג'וי-טונס אין להם ניסיון במובייל לפני כן, זה לא ממש שהוא חובה אצלנו, אז אנשים צריכים להתחיל ללמוד iOS, ללמוד אנדרואיד, ללמוד מה, כאילו על האקוסיסטם של פיתוח מובייל, ולומדים ונותנים בראש.
מגניב, שזה קצת מתחבר בעצם למשהו שדיברנו עליו ממש בבוקר היום, שזה הנושא של בכלל פיתוח מקצועי לאורך שנות קריירה, שכאילו פעם היינו מסתכלים על זה באמת כזה, איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים, ואיך את הולכת להגיע לשם וכאלה, והיום באמת הסייקלים הם הרבה יותר קצרים. ואני חושבת שמה שאת מתארת פה, שהמקום עבודה עוזר מאוד לקדם מבחינה מקצועית, ועוזר להבין איפה הצעד הבא שלי עכשיו, בטווח הקרוב, זה באמת עוזר מאוד לקדם את עצמנו מבחינה מקצועית, כאילו שאנחנו תמיד צריכים להיות פרואקטיביים, ואנחנו צריכים לדאוג שהסביבת עבודה שלנו תפתח אותנו מקצועית, וכשהסייקלים האלה מתקצרים, אז אנחנו בהחלט לגמרי פשוט נצמח ונצמח ונצמח לאורך כל הקריירה.
כן, לגמרי. איך שאני רואה פיתוח מקצועי שהוא כאילו מוצלח, זה אתה מביא כאילו את הרצונות שלך, יש את הסקיז שלך, ויש את מה שהחברה צריכה, וכזה שלושת הכדורים האלה, כן. ברגע שהם מתחברים, ואתה רוצה כזה את מה שיש באמצע, זה כאילו הפיצוח הנכון. כשיש לך רק שניים מהדברים האלה, זה יכול להחזיק אולי לכמה חודשים, זה בקושי, ואז בסוף זה תמיד לא מסתיים טוב.
נכון.
ברגע שהחברה גדלה, אז העיגול של מה שהחברה צריכה מאוד מאוד גדול, והיא גם יכולה להשקיע משאבים בלפתח סקילים שחסרים, וזה באמת חשוב, אני חושבת שנורא חשוב כאילו לכל מי שמתעסק בפיתוח של אנשים אחרים, לשאול בצורה מפורשת, בוא נעשה שיחה פעם בכמה חודשים, על מה הדברים שאתה חזק בהם, ואיך אנחנו יכולים לחזק אותם ולעבוד עליהם יותר. כאילו, איפה יש עוד מקומות בחברה שאתה יכול להשתמש עוד יותר בחוזקות שלך. אני מצאתי שהרבה פעמים השאלה כזה של איפה אתה רוצה להיות עוד 5 שנים, מלחיצה חלק מהאנשים, ובצדק אני יודעת שאותי היא מלחיצה.
גם אותי.
כן, זה לא שאלה קלה, זה לא שאלה, כאילו, זה לא שאלה קשה לענות עליהם, ואני חושבת שהיא גם קצת מגבילה לפעמים אנשים.
מאוד.
אני חושבת שלשאול מה אתה עושה היום שאתה נהנה ממנו, מה אתה מרגיש שאתה טוב בו, מה היית רוצה לעשות יותר, מה אתה מסתכל על אנשים מסביבך שעושים, ואתה אומר, וואו, זה משהו שממש מגניב אותי, זה הדרך כאילו באמת לגדילה מקצועית, ואני חושבת שזה באמת כאילו בסוף במקומות הקטנים, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה עוד 5 שנים להיות יזם, אתה יכול להגיד את זה, אבל אז כאילו בוא נחשוב על מה אתה עושה בחודשיים הקרובים, שייתן לך את הצעד הקטן הזה לעבר זה, כאילו בוא אני אעשה פרויקט שהוא מאוד עובד עם משתמשים כדי לחוות את זה, בוא אני אעשה פרויקט שהוא רואה צעד של מרקטינג כדי לחוות את זה, משהו הרבה יותר טנג'בל כזה.
כי מילים זה יפה, אבל את לא באמת יודעת מה את אוהבת, כאילו, אם את לא מכירה מה עומד מאחורי המילים האלה.
צריך לפרוט את זה למשהו הרבה יותר שורט טרמי.
כן, לגמרי. אז יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף?
לא, אנחנו לא יודעת, אנחנו מחפשים אנשים, טובים, שיצטרפו אלינו, כמו כולם,
נכון? מפתיע, מפתיע. עוד לא היה לי פרק אחד שבו אף אחד לא אמר, אנחנו מגייסים. אני באמת, כאילו, כל פעם שאנחנו מדברות על ג'וי-טיונס, אני, העיניים שלי נפתחות וכאילו, אומייגאד.
כן, כאילו, מבחינתי, עבדתי לפני כן בחברות שהן יותר B2B, והעולם הזה של כאילו לעבור ל-B2C,
וואו, זה מדהים, זה באמת מדהים.
כן, כאילו,
זה כזה כיף לקבל פידבק מיוזרים, זה פשוט מדהים, באמת.
ממש, ואני כאילו מרגישה כזה כל פעם שאני פוגשת אנשים, ואומרים, וואי, אני משתמש, הבן שלי משתמש במוצר שלכם, אני משתמש, זה כל כך מרחיב את הלב, לראות הילד שלי מנגן, את עמית, שהוא גם שולח לי גם הרבה באגים, אבל בסדר, מאוד קפדן, אבל זה כאילו מאוד מאוד ממלא, וממש כיף, לראות כאילו ריוויוז של אנשים בבוקר, זה מאוד כיף. אני באמת מרגישה שג'וי-טיונס זה מקום, זה בית ספר ממש טוב כזה, לעולם ה-B2C ולעבודת מוצר. אני לא מזמן כתבתי טוויט כזה שיש לנו, בדקתי, והיה איזה יום אחד שלנו 1,670 טסטים, A-B טסטים, שרצים באותו יום.
וואו.
וזה פסיכי, פסיכי, פסיכי. וזה לא היה יכול להיות אפשרי בלי תשתיות A-B טסטינג נורא חזקות, שגילת הפיתוח פיתחה.
וואו, אחותי, איך לא דיברנו על זה? וואו, ממש. A-B טסטים.
את יודעת מאוד יותר פיצץ לי את המוח.
כל כך הרבה במקביל.
שכאילו, אנחנו הרי מחפשים סטטיסטיקלי סיגניפיקנט, כן, של 95% נגיד. זה אומר ש-70 טסטים יכולים לעבור, למרות שהם לא באמת עברו את הסף הזה. כאילו, זה משנה כזה את כל המספרים שאתה מסתכל עליהם, כשאתה מדבר על כאלה קצבים של טסטים.
טוב, אנחנו צריכים לדבר עוד.
אז כן, אני חושבת שהיא מאוד, מאוד data-driven, ומאוד, כאילו, הכל A-B טסטינג, אז זה ממש ממש כיף.
מדהים. אז תודה ליטל. היה ממש ממש כיף.
גם לי, הרמנו את האנרגיות.
למרות שאני נראה לי כן אליך לעוד קפה עכשיו, אז אם את רוצה להצטרף, בואי. אז היום דיברנו בגדול על גילדת הפיתוח, דיברנו על ההאצה של תהליכים, דיברנו על בכלל ההאצה של חברה, למרות
שגדלה,
כן, חברה שגדלה. זה מעניין לשמוע גם על גילדות שאינן גילדות פיתוח, כי בכל מקום את שומעת על גילדת בקאנד, גילדת פרונטאנד, גילדת זה, הכל כאילו סבבה וגיוני, אבל גילדת מוזיקאים זה מעניין, גם גילדת קריאיטיב, אז כאילו, אז כל הדברים, על כל העולמות האלה ואיך בעצם נוצרים החיבורים, זה נורא נורא מעניין. היה לי סופר מעניין לדבר איתך, ממש.
גם לי, we should do it again.
We should, we will, A-B טסטים זה מעניין. תודה שהגעת. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי בר וסגומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. נפגש בפעם הבאה, ביי ליטל.
ייי, תביא חיבוק.